שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, ליאור קודנר באולפן, אנחנו כאן בימי שלישי וחמישי. גדעון סער העניק השבוע בלון חמצן לבנימין נתניהו, רבית איך שתהיה פה עוד מעט, קוראת לזה בלון חמצן ועוד בלון חמצן לגיבוי. אנחנו נדבר על יכולת ההישרדות של ראש הממשלה, היחסים המתוחים מול שרה נתניהו, וגם על הגיבור הטרגי של הסיפור הזה, בני גנץ. בהמשך עמוס הראל, על הדשדוש של צה"ל בתוך עזה, נשאל על הסיכויים לעסקה לשחרור חטופים, על הביקורת המתוכננת של תת אלוף דן גולדפוס על הפוליטיקאים, וגם לזירה הצפונית. עם צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר, נדבר על המוכנות של הצבא למלחמה בכל החזיתות, ולמה לדבריו ישראל לא יכולה יותר לשחק את המשחק מול חיזבאללה.
הגעתי להחלטה לסיים את השותפות עם מפלגת כחול לבן. אני מביע פה את דרישתי להצטרף לקבינט המלחמה כדי שנוכל להשפיע על המדיניות.
ההודעה של גדעון סער שהוא עוזב את המחנה הממלכתי אמנם לא הפתיע אף אחד, אבל העיתוי שלה אמנם היה מפתיע. אנחנו רוצים להבין מה זה אומר עכשיו על המערכת הפוליטית. איתך רבית אכט, שלום.
אהלן.
נפלת מהכיסא?
חצי, נפלה לי רגל. באמת כמו שאמרת, בני גנץ וגדעון סער כבר הרבה זמן יש ביניהם דם רע. מכל מיני סיבות, כולן אגב פוליטיות. כשגדי איזנקוט מצטרף לבני גנץ כבר אחרי האיחוד עם גדעון סער, אחרי שהמחנה הממלכתי נוצר, זה באמת היה שילוב קצת משונה. גדי איזנקוט, אני לא אומר עליו, לא אגזים ואומר שהוא שמאלני, אבל כן, חסיד יותר של סדר יום מדיני מהסוג של מסע ומתן עם הפלסטינים, הסדרים וכו', וגדעון סער הוא ימין, 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 ימין.
גם גנץ מאוד פרגן, אגב, עכשיו הוא משלם את המחיר הזה, אבל נתן לו הרבה חברים לבוא איתם.
זה מה שקרה, היה פה ניסויים עם אינטרסים מאוד ברורים. גדעון סער, הסחורה האלקטורלית של מפלגתו, אף פעם לא הרקיע שחקים.
תכף נגיע לזה.
הייתה נקודה אחת כשהוא השיק את המיזם שלו, והביא את זאב אלקין, ואחר כך את יפעת שאשא ביטון, אז באמת הייתה עדנה בסקרים. אנחנו זוכרים כל מיני עדנות בסקרים, אורלי לוי עם 8 מנדטים, כל מיני אירועים כאלה. כך היה בבחירות עצמן, כשהוא התמודד, תקווה חדשה הייתה בסוג מסוים של ירידה חדה מאוד מטה, בסופו של דבר, עם זכרוני אינו בוגד בי, והיא 6 מנדטים. וגדעון סער אכן היה חלק מאוד מאוד חשוב בתכנון ממשלת השינוי, ובממשלת השינוי עצמה הוא גם, צריך לומר, מינה את גלי בהרב מיארה, והיא אכן הייתה תפקודה משמעותי בהפיכה המשטרית, לא צריך להכביר עליו מילים. ובני גנץ מבחינתו, אם אנחנו מדברים על האינטרסים, רצה תמיד, הוא כל הזמן ניסה לקרוץ לימין, להגיד אני לא שמאל, אני לא שמאל, למרות שהוא המנהיג או הדמות הפופולרית ביותר כיום במחנה, אין מה לעשות, המרכז שמאל. ואז קמה הממשלה המזעזעת הזאת, וההפיכה המשטרית, והאינטרסים או השותפות התלכדה על בסיס משהו אחר, לא על סדר היום המדיני, אלא על בלימת חורבן הדמוקרטיה.
בערב מיארה, כמו שאמרת אולי.
בדיוק, חורבן הדמוקרטיה הישראלית, וזה עבד בסדר. אחר כך נוצרו כל מיני מתחים פוליטיים בכל מיני נושאים.
יפעת שאשא ביטון, שהייתה פה לפני כמה שבועות, שאלתי אותה כמה פעמים, מתי תפרשו ואיך היחסים, והאם אתם מתואמים, התחמקה מהשאלה הזאת כמה פעמים, היה ברור שמשהו מתבשל.
לא, זה ברור, זה כבר כמה שבועות, אם לא חודשים, זאת אומרת, נמצא באוויר בצורה קונקרטית, לא כאיבה או כמתח.
יש תוכנית פעולה.
בצורה קונקרטית, ואז מה שקרה הוא קם קבינט המלחמה, בני גנץ לקח עמו את גדי איזנקוט, שהוא קשה להפריז בהשפעתו בקבינט, והוא מהווה את הסמן או את הקוטב, אני לא רוצה להגיד שוב השמאלני, אבל היותר מתון לעומת יואב גלנט, וביניהם נמתחים הקווים האופרטיביים של הפורום הזה שלמעשה מנהלת ישראל כעת.
השר הרגיש שיש איזשהו וקום בימין, שהוא יכול להתברג שם, להגיד קצת כמו ליברמן.
תראה, בוא נתחיל מזה. כל פוליטיקאי מאמין באמת
שהוא המשיח.
שהוא חייב, שהוא צריך להיות ראש ממשלה.
גם גדעון סער, באמת?
כן,
עדיין?
אני מאמינה שכן, כן, כן. רוב הדמויות הם כאלה. אתה יודע, גם מרב מיכאלי חשבה עד שלב מתקדם.
היא היורשת של רבין.
שהיא תהיה ראש ממשלה. אחרי הבחירות המקומיות, והם מריצו מועמדים שונים, וכולי, כל מיני דינמיקות פוליטיות הובילו לזה שהעניין הזה היה רלוונטי. השאלה שעלתה כבר לדעתי בחודש דצמבר, היא האם גדעון סער יישאר בממשלה, אחרי שבני גנץ וגדי איזנקוט, שאגב לא עושים סימנים שהם הולכים לעזוב לאנשהו, האם זה יקרה? בליכוד אז אמרו לי הרבה אנשים שהוא המפתח, גדעון סער, שכשגנץ ואיזנקוט, אם וכאשר יעזבו, גדעון סער יישאר. התחילו שם כל מיני דיבורים, שמועות, אני לא יכולה...
שנתניהו ישחד אותו ככה, ישחד אותו אחרת?
שיותן לו את תיק המשפטים, דברים כאלה. אני לא יודעת כמה הדיבורים האלה רצינים, זכיתי להכחשות מצד כל מיני גורמים שכאילו אמורים לאשר, או מבחינה רשמית, אני לא יודעת. זה היה ברור שזה ככה, וזה גם היה ברור, זאת אומרת, מה זה הככה? שנתניהו בונה עליו ועושה נתניהו מפצל.
הוא הצליח לו, נתן לו בלון חמצן עכשיו לנתניהו, הבחירות נראות רחוקות.
בלון חמצן עם אחד רזרבי בתוך הארון, אם ייגמר הנוכחי. תראה, גדעון סער עדיין טוען שהוא בעניין של להפיל את נתניהו. אפשרות אחת שהוא רוצה להקדים את יוסי כהן ואת נפתלי בנט ולייצר אלטרנטיבה כבר פעילה, שנמצאת כאילו ongoing, שנמצאת בתוך הקבינט, כדי לתפוס אחיזה באלקטורט הזה, ולייצר שם דריסת רגל. אני חושבת שמה שהוא עושה הוא בעצם יגדיל לעצמו את מרחב התמרון. זאת אומרת, במקום משתייכות מאוד מובהקת למחנה אחד, לפי החלוקה הישנה אקטואלית גם היום, נתניהו כן או לא, אז יש פה איזושהי הרחבת תמרון, אולי כן ואולי לא, אני מתנגד לנתניהו, אבל מצד שני, בגוף, המעשים האופרטיביים, עוזרים מאוד לנתניהו, מצילים אותו, ומגדילים גם את מרחב התמרון שלו. אז דעתי זה מה שעומד בפני הצעד הזה, כמו גם אתה יודע, פוליטיקאים פה הם מונעים בראש ובראשונה מאגו, ולכן לא יעלה על הדעת שגדי איזנקוט שם, או בני גנץ שם, וגדעון סער לא. לאורך תקופה ארוכה, נתניהו דאג לחזק את הקשר הזה, היו ביניהם שיחות, הוא היה מעדכן אותו, באופן כאילו אישי גם, וכל מיני דברים כאלה. כל הסימנים היו...
סער ידע מזה? כי סער נתניהו זה הנמסיס המרכזי של גדעון סער, לא?
תחום העיסוק שלי אינו כולל את האהבות והסנאות של שרה נתניהו, אם כי אני לא יכולה... זה הרבה עיסוק. אני לא יכולה שלא לחלוק עליך שהתחום הזה הוא מאוד משמעותי בפוליטיקה, אבל אני חושבת שפה זה כאילו יותר במישור הרכילות, כלומר רכילות במובן שנתניהו לא צריך את שרה נתניהו כדי להבין שכרגע גדעון סער חיוני לו, יש לפנינו במושב הקיץ, הממשלה מנסה לבעוט את זה קדימה באמצעות איזשהו שתיק מול בגץ, שזה גם מעניין אם זה יזכה לגיבוי היועצת או לא, דחייה של משבר הגיוס, ואני מעריכה בסיכויים לא קטנים, שכעת במפה הנוכחית נתניהו הגביר או הגדיל מאוד את סיכוייו לצלוח את הדבר הזה, מכיוון שאחרי שגלנט, גנץ ואיזנקוט
אמרו שזה לא יעבור בצורה הזאת.
אמרו שהם הולכים להילחם על הדבר הזה, שזה בנפשם, שזה חשוב, שזה כאלה. יש פה שחקן חדש שלא מזוהה עם העניין הזה.
היחסים שלו עם החרדים מאוד מוכרים.
בסדר, אז אני אומרת, אני עדינה בהתבטאויותיי כהרגלי. הוא לא מזוהה עם העניין הזה, הוא לא מחויב לעניין הזה. מאוד יכול להיות שהנה נתניהו, שבלאו הכי התכוון לתמרן את המשבר הזה איכשהו בשלל דרכים, גם הגדיל את מרחב התמרון שלו. פה קיים חשש מהותי, מהותי, ואני אומרת את זה בתור מי שחושב שאחרי מה שעברנו, אם בנימין נתניהו ימשיך וישרוד את האירוע הזה, זו תהיה השחתה שאני לא יודעת איך נעבור אותה כמדינה, כחברה. תודה,
אמרו את זה כל כך הרבה פעמים.
אני מתכוונת לניקוי עורבות בכל הזירות, צבא, שבק, לא משנה, כל גופי הביטחון, כל מי שיש לו נגיעה על הדבר הזה, אני אומרת, אתה יודע, תמיד התעסקנו, גם פה ובטקסטים, וכל הכתבים הפוליטיים כל הזמן עסקו בשאלה, מי יהיו אלו בליכוד שיעברו, מי מה-64 יממשו בסך הכל את רצון העם, כפי שהוא משתקף לא רק לפני הטבח, גם בימי ההפיכה המשטרית.
יצביעו נגד נתניהו ונלך לבחירות.
אז הנה אנחנו רואים שכל הזמן התנועה, היא בכיוון השני, זאת אומרת, יש פה פוטנציאל, אני אומרת את זה בזהירות, שלנתניהו כעת אין 64, יש 68.
אז החיים יותר יפים לנתניהו.
החיים מעולים לנתניהו. כן.
המלחמה נמשכת, מתעסקים בזה, גם יש פחות רעש.
שום סכנה, מרחב תמרון אדיר, הוא יכול למרוח את כולם, את הימין, גם, אתה יודע, יש גם מנחת בימין ממנו, אבל כן, יש לו עכשיו יכולת למרוח את כולם, ולהרבה לכולם את התודעה, ועד שנקבל החלטה במשהו, כי אתה יודע, גם לשיטת הימנים, הימין האידיאולוגי.
ששם אגב מאוד צפוף, אם נסתכל שר לפי הסקרים, 5 מנדטים חכה, שהוא מכריז.
חכה, אני בינתיים לא יודעת מה יוסי כהן עושה, מה התוכניות שלו, זאת אומרת, המיידיות. ברור לי שהוא רוצה גם להיות ראש ממשלה.
גם נפתלי בנט רוצה.
חד משמעית, אני אומרת לך, רוב 80% מהפוליטיקאים רוצים.
גם סליחה, ליברמן. 95,
כולם. אז אנחנו עוד לא יודעים בדיוק, והם קצת בצללים.
אבל אותה נישה, אבל חשבים, כולם על אותה נישה. גם במשחקי המנדטים בטלוויזיות, כן. זה לוקח נכון. מנתניהו ככה, זה לוקח נכון, ככה, קצת מגנץ.
אנחנו עדיין נמצאים באירוע שבו הציבור רוצה פתרונות ימניים, והוא לא ממהר לקנות אותם מהקואליציה. יש מפלגות סקטוריאליות, סמוטריץ', אני לא רואה מישהו שרוצה פתרונות ימניים ולא רוצה את נתניהו והוא חילוני, כן?
למרות שאבל עדיין, אם לפני המלחמה דיברנו על הגושים, הגושים השתנו בהפיכה המשטרית, אחר כך השתנו קצת אחרי המלחמה, אבל עדיין בימין מאוד מאוד צפוף. יש לך את בן גביר, סמוטריץ' שלרוב לא עובר את אחוז החסימה, ליברמן שמאוד התחזק, שר שאולי מביא 5 מנדטים, אם בנט נכנס הוא לוקח התחרות, מכולם.
התחרות הצפופה היא על המשבצת החילונית, כאילו לא חילונית כמו יאיר לפיד, כסימן, כמסמן וכערך אידיאולוגי, אלא הימין שהוא אינו אורית סטרוק, אייכלר או פורוש,
הימין הלא דתי.
או בן גביר, שזה כבר סקציה נפרדת. כן, שם הצפוף. אני חושבת שגדעון סער, מה שהוא מנסה, הוא רוצה להקדים, כי הוא שחקן פעיל, ולכן להגדיל את כוחו. כלומר, מושב בקבינט. ואם, אתה יודע, עוד יתפסו את סינואר, למרות שזה, אתה יודע, אמרו שהוא בח'אן יונס, ח'אן יונס אנחנו נמצאים שם כבר, אני לא יודעת כמה זמן, סינואר עין, עוד לא נמצאו עקבותיו. אז אתה יודע, להתקשר לתמונת ניצחון כלשהי ולשינוי מגמה.
סליחו לי, אבל זה לא הזמן לעסוק בפוליטיקה. העניין הוא לא אני או מפלגתי, אלא מדינת ישראל.
אם נלך שמאלה, גנץ עוד פעם סופג מכה, אמר לגדעון סער בגדול יאללה ביי, אבל מבחינת התנהלות פוליטית, המפלגה שמסתמנת הכי גדולה אחרי הבחירות הבאות, כשיהיו, הוא לא מתנהל הכי טוב.
פוליטית לא. איך לא הצלחת איכשהו להתגבר על משבר גדעון סער בצורה יותר טובה ולמנוע את הדבר הזה? איך אתה עדיין בממשלה כשאין לך עדיין, אין לך...
אין תוכנית יציאה.
כן, גם אין לך השפעה מהותית על הדברים. שניהם, אגב, בנושא החטופים, שניהם, גם המחנה הממלכתי וגם זה משותף, או כחול לבן עכשיו צריך להגיד, כולם מאשימים את חמאס, וזה גם עמדת הממשל האמריקאי. אז אולי בנושא הזה, שהוא הנושא לדעתי החשוב, המהותי והכאוב ביותר, למרות שחצי מהאוכלוסייה הישראלית כבר לא חושב ככה, ואף מתנכר למשפחות הללו, אז בהיעדר השפעה על התקציב ואין השפעה, חוק הגיוס לדעתי הם הולכים להפסיד שם כרגע בחלוקה המחודשת של הכוחות, אז מה בעצם אתה עושה שם ולמה? אבל אני רוצה להגיד בכל זאת, עשירית בדל כתב הגנה. גנץ ואיזנקוט, הקטע שלהם, ה-claim to fame, מערכת ההפעלה הזהותנית ומה שהם מציגים לאנשים.
ישראל לפני הכל, ולכן, זה הביטוי.
ולכן הם... מתוגמלים בסקרים שגם, אגב, הם גם שקרים לדעתי, או מעוותים, ואם תרצה ניגע בזה. זה העניין שלהם, זה האופי הממלכתי. יש בעיה בממלכה, הממלכה נמצאת בצרה איומה, ואיש מאיתנו לא חולק על זה, מכל הכיוונים הפוליטיים. אנחנו מתגייסים נקודה, זה בכלל לא שאלה, זה או זה, זה לא משנה, כאילו כל העניינים האלה...
לא ביבי, כן ביבי, אנחנו כן. פה ביחד ננצח.
הם מממשים את זה פעם אחרי פעם עכשיו. השאלה המעניינת, האם הם מתוגמלים עם זה, על זה בחיים עצמם? זאת אומרת, זה יעלה יפה, ובסוף הדבר הזה יתכנס למשהו אופרטיבי של הדחת נתניהו, או שזה כל הזמן ישמש מספרים יפים בסקרים, אבל זה לא יתכנס להשפעה בפועל, זאת אומרת,
נראה יותר זה.
אני לא יודעת, אני באמת אומרת את זה בצורה...
באמת לא יודעת או מסויג. לא רוצה?
נכון, לא, בטווח הקרוב זה נראה כאילו שלא, המלכוד הולך ומעמיק, הם כרגע לא יכולים לצאת, כי אם הם ייצאו וגדעון סער נניח ייכנס לקבינט או...
ביחד עם בן גביר?
כן, אבל מצד שני אני מסתכנת בכל זאת, אתה יודע, אמר לי איזשהו שר מהימין העמוק, כן?
שלא רצה להגיד את שמו?
הם אף פעם לא רוצים להגיד את שמם כשהם אומרים דברים מעניינים. הוא אומר, אתה יודע, יושבים בקבינט המלחמה הנוכחי, שישה אנשים.
נתניהו, גלנט, גנץ, אייזנקוט, דרמר,
דרמר ודרי. כן. אולי למעט דרי שיש לו מאפיינים קצת שונים, הוא אומר, פחות או יותר באותו גיל, פחות או יותר עם אותו רקע, פחות או יותר עם אותה אג'נדה, והם כולם אומרים אותו דבר. אז גם לנתניהו יש פה איזושהי נוחות, הוא כן מעדיף את בני גנץ על איתמר בן גביר. אני יכולה להגיד את זה בביטחון מלא. יכול להיות שבטווח הארוך, זה לא נראה ככה, אני מסכימה, ואולי זו האופציה שמתובחרת בסיכויים פחות נמוכים, אבל כלל הציבור כן יתגמל את השניים האלה, כן, ותחילי טרופר וכל מה ש... בשלטון. קשה לדעת, כרגע זה באמת נראית אופציה קצת נאיבית על גבול ה-wishful thinking.
2024 אין בחירות.
לא.
סופית.
לא יודעת, לפי הערכה, אתה יודע, בדינמיקה של הדברים המטורפים כאן, מחר אנחנו יכולים לקום בבוקר לזה, אבל אני לא רואה את זה בא, ועכשיו אני עוד יותר לא רואה את זה בא. זאת אומרת, זה לא שאני לא רואה את זה בא, אני ראיתי עם ההודעה של גדעון סער, שזה רק התרחק. אז אתה יודע, אני כאילו, אם קודם אמרנו מי יעשה את זה, ואז היה דיבורים על אימון קונסטרוקטיבי, וכולם אמרו אריה דרי, וכולנו הלכנו לאריה דרי, ושמענו שם, זאת אומרת, מגורמים המאורים בנאסה בשס, נגיד לזה ככה, הסתכלו עלינו כמו...
על מה בוער?
לא, על מה אתם מדברים? אריה דרי יפיל את ביבי נתניהו? מה, אתה יודע, ואז הבנתי שהדבר הזה זה כאילו... איזה שהם...
wishful thinking.
כן, שניסו לתת להם, כרגע אני לא רואה את זה קורה, ועכשיו אני, לא רק שאני לא רואה את זה קורה, אני רואה את זה מתרחק משמעותית. אבל בדינמיקה המשוגעת של הדברים שאנחנו נמצאים, אתה יודע, צריך לשים על הכל כוכבית וערבון מוגבל. תראה, בשבועות הראשונים, אחרי הטבח, כשהייתי מדברת עם מקורותיי בליכוד, חברי מרכז, פעילים, פוקדים, חברי כנסת, שרים, כולם, מי המסעד עד התפחות, כן? כולם אמרו, נתניהו גמור, אנחנו לא... והייתה שנאה, זאת אומרת, היה לראשונה, זאת אומרת, בשנים שאני פעילה בדבר הזה, שזה בעצם שנות נתניהו, עשיתי דברים כאלה, ואמרתי, אוקיי, נפל דבר. הדבר הזה כבר לא קיים יותר.
מה זאת, הרוח השתנתה חזרה, בוא נחבק אותו, הצבא השם, כל הדברים האלה?
זה גם נמצא כמובן בשוליים היותר...
לא אמרתי שעשו את זה בכוונה כדי להפיל אותו הצבא, אלא הלכתי על הצבא השם, כן.
יש גם כאלה, יש גם כאלה, זה בסדר, אבל אני אתייחס לתגובות ה...
המתונות יחסית.
לא לתגובות הקונספירטיביות ואלה שנשענות על הנרטיבים של השנאה וההסתה. היום יש הערצה מחודשת. לכוח של נתניהו, יש התלכדות מחודשת סביבו. מי שקם מולו, אנחנו רואים את ניר ברקת מאז קצת, תוקף קצת מימין, כל מיני דברים
אבי
כאלה.
אבי דיכטר לשתי דקות.
טוב, זה אני לא אחדור
הבטטות.
מילים. חבל, הזמן שלנו, מה יש לזה? בסוף נכנס את זה ביבד תקציב. כרגל, נו, כאילו. אז רואים באמת אחד כמו ניר ברקת, שהוא כאילו מנסה לאתגר, אבל אמר לי אתמול... אחד החקים של הליכוד, ניר ברקת זה, הוא רואה איפה, איך גמר גדעון סער, שיצא אני מוכן וכולי, עכשיו חוזר חזרה ל... או לפחות מאותת שהוא נכון לחזור חזרה לדבר הזה, הוא ראה איך אחרים שניסו לקמוע, אז הוא יתקפל במהרה, גם כן, נתניהו חד משמעית ביסס את שליטתו המוחלטת בליכוד, ולדעתי שינוי המגמה הזה ימשיך, נתניהו ימשיך להתאושש בסקרים, שזה, כן, דבר בלתי יאמן.
הקוסם, אמרנו.
כן.
רביתך, תודה רבה.
תודה רבה לך.
עבור כל לוחם שלישי, סיום המלחמה הוא רק תחילתה. מה עובר על מי שחזר מהקרב, אבל משהו ממנו נשאר שם? מה קריטי לעשות כדי שהטראומה לא תהפוך לפוסט-טראומה? ואיך מתחילים לטפל בטראומה לאומית עמוקה כל כך, שמערערת את הנחות היסוד הכי בסיסיות שלנו? פודקאסט החדשני מארח לוחם פגוע נפש מצוק איתן, שהפך את מסע השיקום שלו למפעל חיים של עזרה לאחרים. חודשיים לפני חרבות ברזל, בדיון בכנסת, הוא זעק מדם ליבו את מה שהפך לנבואה. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות העסקתים.
אנחנו אנשי הצבא, המפקדים והלוחמים, לקחנו בעבר, לוקחים בהווה וניקח בעתיד אחריות על כל מעשינו. לא נברח מאחריות. אבל אתם חייבים להיות ראויים לנו, לאותם לוחמים שקיפחו את חייהם.
שלום עמוס הראל.
שלום ליאור.
זה השלב במלחמה שאנחנו כבר בדשדוש, או שזה התחיל כבר הרבה קודם?
סוג של, כמו שאומר הנוער. העובדה שאנחנו מתעסקים עכשיו בשעוריות, גולדפוס, תת אלוף חירם ואחרות, היא קשורה באופן הדוק לעובדה שאין הרבה התפתחויות בשטח. זה לא שצהל לא נמצא. נלחמים צפון הרצועה קצת, מבצעים של אוגדה 162, ויש עדיין חלקים של אוגדה 98, בפיקודו של אותו דן גולדפוס, שעסוקים בלחימה בח'אן יונס. אבל אין מהלכים גדולים. אתה רואה את העוצמה של הדברים. לשמחתנו, מספר העבדות שלנו מאוד ירד. אין פה מהלך שמשנה את התמונה. עכשיו מתמקדים בשכונת חמד בצפון מערב ח'אן יונס. זה אירוע נקודתי, קרב חטיבתי, שמתנהל מול כנראה כמה מאות אנשי חמאס. זה לא משהו שמשנה את פני המזרח התיכון או משפיע על פני המערכה.
זה כי רמדאן?
גם, וכי ישראל כבר דיללה את הכוחות עוד קודם לכן. רפיח כרגע לא בא בחשבון, הווטו האמריקאי הוא די חזק. ייקח בכל מקרה זמן להתארגן אליו, ובינתיים מעבירים את הזמן, מבצעים בח'אן יונס, מבצעים אחרים, מחכים לאיזה game changer. יש אופטימיות מסוימת באשר לאפשרות שהצלחנו אכן להרוג את מרואן איסה, איש מספר 3 בהנהגה הפנימית של חמאס בעזה, אבל הgame changer הוא עדיין הניסיון לפגוע ביחיא סינואר. ישראל עוד לא הצליחה בזה, ייתכן שנשמע חדשות אחרות בהמשך. כרגע מצוד מאוד מאוד ממושך, מנוהל באזור ח'אן יונס, כל פעם מתקרבים, מגיעים למקום שהוא הסתתר בו, אבל לא מצליחים פה להגיע אליו.
אז הזכרת את גולדפוס, מפקד אוגדה 98, בוא נשמע את הדברים שלו אתמול.
אתם חייבים להיות ראויים לאותם אנשי המילואים שלא עניין אותם מאיזה צד הם, ונלחמו ונלחמים זה לצד זה. תבדו שכולם לוקחים חלק.
זה מבצע מאוד מתוכנן, הוא ידע למה הוא מגיע, מה הוא אומר, שזה נועד לצורך מה?
תראה, הוא בא שם עם שני נוסחים. יש את הנוסח המוסכם של הודעה שהוא מקריא מהכתב, מופס.
שישר עם דובר צהל.
ישר עם דובר צהל, ואז הוא שולף איזה פנקס מהכיס ומקריא דברים אישיים. אני חושב שהוא התבשל עם זה הרבה זמן, לא דיברתי איתו מאז. אני מכיר אותו כבר 21 שנה. אם אפשר אנקדוטות מהעבר, הוא קצין שייטת, הוא הגיע להיות מפקד סיירת הנחל, ואנחנו התלווינו אליו לכתבה תוך כדי תפעדה השנייה, מבצעים בג'נין ובחברון, הרוגים של סיירת הנחל, ואז הוא אומר לי שהמשפט שעורר מחלוקת אפילו אז, שהוא הסביר שהוא לא מכניס פסיכולוגים ליחידה, שזה עניין של המפקד. וגם כסרן היו לו דעות מוצקות, והוא עורר סביבו רעש. זה האיש, אני חושב שזה היה מתוכנן. האמירות מכוונות לכמה דברים. בסך הכל ניכרים דברי אמת. אתה חלק גדול מהדברים. אני חושב שרוב הציבור הישראלי כנראה יסכים איתם.
אבל לא ברור לאיזה כיוון זה הולך. זה יכול להיות לפה, לימין, לשמאל.
כל אחד רואה בזה, החיוך של המונליזה. כל אחד ממש. יכול לראות בזה מה שהוא רוצה.
סמוטריץ' שיבח, מצד שני נתניהו התחיל להפעיל נגד.
מצד אחד הייתה שם קריאה לאחדות. וזה דבר שהימין אוהב, כי ברגע שאתה מדבר על אחדות, אתה מטשטש את הביקורת על 7 באוקטובר. מצד שני, הוא דיבר בלשון די בוטה, כלומר, כמעט חצופה כלפי הדרג המדיני. הוא אמר, אנחנו ניקח אחריות. מזה השתמע שהצד שמעליו, הדרג המדיני לא לוקח אחריות, ולכן ראית שהביביסטים נבלו, ומיד התחילו כל מיני ציוצים, חצי פיקטיביים, של לוחמים אלמוניים מהאוגדה, שאומרים שהוא לא מייצג אותם. התגובה הרגילה. אני בעיניי זה מלמד על שני דברים. ראשית, על שליטה רופפת של הרמטכ"ל. בכוחות ובמפקדים שלו. ראינו את זה גם בעבר. הרבה הרבה הפרות משמעת, הרבה בעיות ערכיות, הרבה התבטאויות שאינן במקומן.
גם לא רק התבטאויות, גם הסיפורים המסגד, פיצוץ האוניברסיטה עם חירם שהזכרת.
למטה השטח מתנהל בצורה פרועה מדי. לרמטכ"ל יש המון דברים על הראש, בטח אחרי ההלם של 7 באוקטובר. אני חושב שבסך הכל הוא מנהל את המערכה היטב, אבל אין שליטה במשמעת ובערכים של המפקדים והכוחות, וזו בעיה חמורה שמתפשטת עוד. העניין השני הוא היבט פופוליסטי. גולדפוס פה, שלא בטובתו, משחק לתוך איזה סנטימנט שמאוד בולט בתקשורת. מה מנסים לעשות בתקשורת, חלק מהכותבים? לייצר איזו הפרדה מלאכותית בין הדרג של המטכ"ל, שמן, מדושן, עונג, נינוח מדי, רופס, והם אשמים בשבעה באוקטובר, זה אגב גם משרת את נתניהו כמובן, האלופים והרמטכ"ל, לבין התתי האלופים הבועטים, הסוסים הפראיים, שלפעמים צריך לרסן, אבל בעיקר צריך לטפוח להם על השכם.
הם דוהרים ונלחמים.
אז הגולדפוסים, וזה יכול להיות גם מפקדי אוגדות אחרים. אבל חלקם גם צבועים בצבעים מגזרים, אז זה בכלל נוח. הנה, חופשי הכיפה עם האמיצים, ואחרים פחות.
זה המקרה של חירם.
כן, אבל בסוף, למרות שהוא חירם ממש נקרא כיפה שקופה, הוא בא מהמגזר, אבל לא, הסממנים החיצוניים שלו לא מבטאים את זה. אבל זו הבחנה מאוד מאוד מלאכותית, הרי בסוף מה הפער הגילאים בין המפקדי האוגדות לאלופים? 3-4 שנים, רבים מהם באו מאותו בית גידול. הקונספציה הצבאית שהייתה שגויה, חולקים אותה מרמות האלופי המשנה ועד לרמטכ"ל. אני חושב שכולם היו אחראים במידת מה. אז הניסיון הזה לייצר איזו הבחנה שלמעלה הם רופסים ואשמים, ולמטה צריך לקדם אותם והם ידרו בראש הכוחות. היינו בסיפור הזה ב-67, ב-73, אפשר לחוות בו פעם אחר פעם, צריך להיזהר, ואני מקווה שהקצינים עצמם לא הולכים שבי אחרי ההבחנות הללו.
זה לא קצת גם משחקי קריירה? אם הרמטכ"ל ילך, אלוף הפיקוד ילך, אז אולי ימנו אותי?
אני לא חושב שזה היה השיקול שלו. אני שוב חוטא פה בפסיכולוגיה בגרוש, ובלי לדבר עם הפציינט עצמו, הרושם שלי זה שזה משהו שהוא תכנן איזה זמן, מבטא מאוד מאוד את התחושות גם של המילואימניקים ששירתו תחתיו, הוא הרגיש שהוא ישחף פה על הגדר, יהיה פה איזה מחיר, אבל הדברים יישמעו. תראה, זה הצליח לו מעל המצופה, זה היום כותרות ראשיות, זה היה פושים אתמול בכל האתרים בשבע בערב, עורר שערה גדולה, כותרות ראשיות בעיתונים הבוקר, אני לא יודע איך זה ישרת בהמשך את הקריירה שלו, אני חושב שהמהלך מתוכנן, אני לא חושב שהוא מהלך ציני.
מבחינת ההתקדמות של הצבא, עכשיו אמרת, עומדים מחכים, כן נכנסים לרפיח, לא נכנסים לרפיח, בעיקר מחכים לעסקת חטופים, זה הסיפור?
יש פה תקווה עדיין לחלץ עסקת חטופים. ההנחה האמריקאית הייתה שאפשר לעשות את זה לפני הרמדאן, בינתיים הרמדאן התחיל, אבל אפשר גם במהלכו, בזה תלוי גם מההמשך, כי אם אתה מסדיר את הסיפור בדרום, ייתכן שיש פתח להפסקת אש בצפון, ואז נכנס עמוס הוכשטיין, ואולי אפשר לארגן איזה הסדר גם מול חיזבאללה.
כל יום יש גם איזה טריגר אחר, תפילות יום שישי, האם יהיה שקט,
כן,
לא
יהיה שקט. כרגע זה מגדל די רופף של קוביות, וזה יכול להתמוטט בקלות, מגדל הציפיות הזה. אני לא רואה צהל מוכן כרגע למהלך גדול. ראשית צריך סדרי כוחות גדולים, המילואימניקים בחוץ, אין היום הרבה מילואימניקים בשירות, יחידות סדירות יצאו לאימונים, חלקן מחזיקות קו בצפון, וכמובן שאלת פינוי האוכלוסייה, ואתה רואה מסרים אחרי מסרים האמריקאים מדי יום, של אל תעזו, אם אתם עושים את זה, זה צריך להיות רק בתיאום, איתנו ועם המצרים, זה צריך לקחת שבועות, אתם צריכים לפנות בהדרגה את האנשים, זה סיפור שלוקח זמן. כרגע יש פער גדול בין האמירות כלפי חוץ של נתניהו, שלכאורה ממנף את זה מול חיזבאללה, אבל בעצם גם מול החזית הביתית, כל הקשקושים האלו של הניצחון המוחלט, זה מתכתב עם זה, גם ההבטחות שניכנס לרפיח, לבין הקצב של התוכניות המעשיות. האם ייתכן מבצע ברפיח, אחרי כישלון מסע ומתן על החטופים, אחרי עסקה ושלב א' שלה, של החזרת חלק מהחטופים, ואז הדברים התפוצצו, זאת עדיין אפשרות. ככל שאני מבין, זה לא קורה בטווח הזמן הקרוב, אלא אם כן הוא מכין איזה הפתעות שממש אני לא מזהה.
A ceasefire is on the table today for 6 weeks to be built on into something more enduring if Hamas would simply release women, wounded and elderly. And the fact that they will not do so says a lot to me about Hamas's regard for innocent Palestinian civilians.
לגבי יחסים האמריקאים, שמענו התבטאויות של ביידן, גם של האריס, ועכשיו מגיע היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, והוא דווקא מאשים את חמאס, לא את ישראל. פה איזשהו משחק של להרגיע את נתניהו, להגיד לבייס האמריקאי, אנחנו ארגנו אותו ויכול היה להיות יותר גרוע, או שזה משהו אמיתי שמתנהל?
אז נבדיל בין שני דברים. בכל מה שקשור לעסקה, בסך הכל ביידן לא מאושר מהמהלכים של נתניהו, והוא מזהה חלק מהתרגילים, אבל בסך הכל הוא מטיל את האשמה ואת האחריות על חמאס, שמעכב תשובות ושמציג דרישות בלתי מתקבלות על הדעת. בכל ההקשרים האחרים, הביקורת האמריקאית הולכת וגוברת. אנחנו רואים גם את נתניהו מתדרך בקסות של גורם מדיני בכיר, אחרי שהערכה השנתית של ה-DNI מדברת על ההשפעה של ההפגנות, ואיך הדברים הללו עוד יכולים להסלים. אני חושב שקו פרשת המים באופן ברור, מה שקרה בדיוק לפני שבועיים, אותו אסון סביב המסעיות בצפון הרצועה, עם יותר מ-100 הרוגים, שם עלה, זה העלה את הסעיף של ביידן.
אבל ישראל הבינה שהיא צריכה להכניס את הסיוע הומניטרי.
כן, ומאז ראינו הצנחות, ראינו התחלה של נתיב ימי עכשיו שמשיקים אותו, ואמירות די מפורשות של דובר צהל, נציף את הרצועה בסיוע. זה לא היה המסר לפני כמה שבועות, וזה גם שנוי במחלוקת בתוך הקבינט.
אז מה השתנה?
סמוטריץ' מובילים קו אחר. הלחץ האמריקאי, באופן ברור. היה ברור לישראל שהצעדים יהיו הרבה הרבה יותר נוקשים אם לא נתחיל להגמיש את מהלכנו. ועדיין יש פה שני איומים משמעותיים. האחד הוא הפסקת הווטו על החלטות אנטי-ישראלית במועצת הביטחון. אני חושב שאנחנו קרובים לזה. עוד קו אדום אחד שנתניהו חוצה וביידן יכול לנקוט במהלך הזה. והשני נוגע להספקת החימוש. גם ככה הוא עתה, וחימוש התקפי יכולה להיות לנו בעיה לאורך הדרך. זה יקרין גם על רפיח וגם על מהלך אפשרי בצפון.
עמוס, מפה נעבור צפונה, מדי כמה ימים יש איזה מתח מאוד כבד של חיזבאללה, אז כמה ימים של שקט, והדפוס הזה חוזר, מדי פעם גם חיסולים של ישראל בתוך לבנון, ועוד פעם כמה ימים של שקט.
נדמה לי שהסדר הוא הפוך, מדי כמה ימים ישראל מותחת את גבולות המעטפת, נסראללה מנסה לשחק בתוך איזשהן משוואות שנוחות לו, התקדשות לאורך גבול הצפון, שכמובן רוקנה את יישובי הצפון מתושביהם, וישראל אומרת, לא, אנחנו מנסים ללחוץ יותר כדי להשיג תוצאות יותר משמעותיות, ובעצם מותחת את זה עד פעולות בבקעת הלבנון, ראינו תקיפות מרחק של 70, 80, 90 קילומטר משטחנו. זה משחק באש. אנחנו פה על הקצה כבר הרבה זמן. תום פרידמן ביקר לפני שבועיים עם מפקד סנטקום בגבול ירדן וסוריה. יש שם כל מיני עימותים עם מיליציות עיראקיות ושיעות.
פרשן הניו יורק טיימס זה בכיר.
כן, אז... והוא אמר, זה המקום הכי מסוכן בעולם. לא בטוח, יכול להיות שגם הגבול הזה של ישראל ולבנון הוא מתחרה בו במידת הסיכון. בינתיים אנחנו מתחת לרף של מלחמה כוללת, אבל המצב כשלעצמו הוא בלתי נסבל. אני חושב שחלק מהצעדים שהממשלה והצבא נוקטים לאור הנסיבות, הן בגלל הלחץ הזה של התושבים. אין פה תאריך יעד בכלל, לא מדברים עם תושבי הצפון, אפילו על חזרה ללימודים במוסדות הרגילים ב-1 בספטמבר. בנסיבות האלה, המצב של חיזבאללה הוא לא טוב, אבל ישראל פה קצת יותר נואשת, ולכן ישראל עושה צעדים קצת יותר עוצמתיים, זה עדיין לא מוביל לכלום, כי זה קשור גם בדרום. כל עוד אין הפסקת אש בדרום, אתה לא ממש יכול להגיע להפסקת אש בצפון ולהתחיל לדבר שם על הסדר.
למה ישראל יותר נואשת?
כי הנסיבות הן יותר קשות. בסוף נסראללה הוא לא השליט של לבנון, הוא מסתתר תמיד מאחורי מעורבות בפרלמנט, בממשלה, הוא הכוח הצבאי, אבל הוא לא צריך לענות ישירות לאוכלוסייה. זה לא ראש ממשלה, שר ביטחון, ששבוע אחרי שבוע עולים נציגים של תושבי הצפון ואומרים, מה איתנו? גם אצלו יש לו יותר מ-100,000 פליטים, אנשים שעזבו את הדרום וברחו צפונה.
שגם לא קיבלו כלום, שתמרו להם תסתדרו.
כן, אבל בלבנון היא מדינה שהיחס בה לאזרחים הוא שונה מהיחס אצלנו. הלחץ שמופעל על הממשלה הוא גדול יותר. אחת ליומיים שומע קריאות בתקשורת, להיכנס כבר ללבנון ולפתור את זה. לא בטוח שהצבא רוצה, אני חושב שהצהל צריך עוד זמן להתכונן, אבל בנסיבות הללו אתה רואה יותר ויותר מהלכים ישראלים, שחיזבאללה תופס כהתגרות. לא הייתי משבח פה את המתינות של חיזבאללה, הם התחילו באופן מובהק, אבל עדיין ישנה פה זהירות. כלומר, איומים, אבל המעשים הם עוד לא בדיוק בכיוון. היה נאום שנסראללה אתמול, הוא דיבר על התגובה שלו לתקיפה שלנו בבקיים, ירו קרוב ל-100 רקטות לגולן, והיו בטח עוד נאומים לאורך הרמדאן, זו תקופה מסורתית שבה הוא מדבר הרבה עם הציבור שלו. בינתיים יש פה פער מסוים בין מילים למעשים, אני לא הייתי לועג לו, זה לא העניין. אבל כרגע לפחות, נכון לשעה וליום שאנחנו מדברים בו, יום חמישי בבוקר, התחושה שלי שהוא לא מחפש עימות כולל, הוא עדיין נזהר מלהגיע לשם.
المزيد من الصبر المزيد من مواصلة العمل المزيد من الثبات المزيد من الصمود سيفرض على العدو في نهاية المطاف أن يوقف عدوانه
בנקודה הזאת נתמקד גם במה שקורה עם כיבת ברזל, מטבת ההגנה של ישראל גם בצפון וגם בדרום. מישהו יושב לידך, צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד ההגנה האווירית של חיל האוויר. שלום.
שלום.
אם אנחנו מסתכלים על התגובה של נסראללה, באמת פתאום 100 טילים בבת אחת, למה זה קורה בצורה הזאת?
וכשאתה תוקף בבקה ובבעלבק, זה אותו אזור, אותו מרחב גיאוגרפי, נסראללה יודע בדיוק, גם אצלנו יש כאלה שיודעים, אבל הוא בעיקר יודע בדיוק למה המקום הזה חשוב ולמה הוא רגיש. בסוף זה העורף הצבאי, הלוגיסטי, האסטרטגי של חיזבאללה. לא במקרה, כשאתה מסתכל מפה דמיונית, מעברי הגבול, היבשתיים, סוריה, לבנון, בעלבק, ולכן הציר הזה של טהרן, דמשק, לבנון, מוביל בדיוק לשם. ושם בנה חיזבאללה, בקרוב ל-20 שנה האחרונות, את מרכזי העורף הצבאי שלו, של עולם ההגנה האווירית, של עולם הבקרה, עולם התלול מסלול האסטרטגי, וכשאתה פוגע שם, הוא מבין היטב את העשר.
אבל שוב, שני הצדדים מכירים אחד את השני מאוד טוב, אתה אומר שהוא יודע מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים מה הוא רוצה, אז זה סוג של משחק כזה.
נכון, אז תקפנו ב-100 קילומטר, הוא מגיב ב-100 רקטות, שוב, אנחנו אוהבים להסתכל על זה במשוות. אז הנה המספר 100.
זה מדויק? המספר 100 באמת זה המותרה?
הוא בקירוב, וגם זה לא בדיוק 100 קילומטר, אבל בוא נשים את זה כי זה טוב.
המאה הרקטות היו סמליות, היה ברור שאמרו את זה בגלל המספר 100, נכון?
אני חושב שאין פה מקריות. אבל זה שנסראללה יורה לרמת הגולן ולא יורה 100 קילומטר, אף לא צריך לראות 100 קילומטר. בוא ניקח את חיפה ויסלחו לי תושבי חיפה. אז הוא לא יורה לרמת הגולן, יורה לחיפה. היינו נמצאים היום באופרה אחרת לחלוטין. לכן זה שהוא בוחר להגיב לרמת הגולן, יש פה מסר עם כל הצניות של ניסיון להעריך למה הוא מכוון, אבל אין פה טעות. הדבר הנוסף, חיזבאללה יכול גם לראות 400 ו-500, והוא עדיין עושה את זה ולכן אני חושב שהוא מנסה לגדר את זה במרחב שהוא מרחב יחסית נשלט, יחסית מבוקר. דרך אגב, ישראל עושה אותו דבר. גם כשאתה פועל לבעל בק ולא פועל בבהירות, יש פה מסר מאוד ברור.
למרות שגם פעלנו בבהירות.
כן, אבל גם כשפעלנו בבירות, זה היה מכוון לסלח הרורי, שהגיע לדחיה, ודאגו לסדר את הפקיפה ככה שהיא יוצאת על פגישה
עם לא אנשי חמאס. וזה לא חיזבאללה ישיר, כן, אלא כן. חמאס. יש פה, אתה מנסה להליך פה בין הטיפות, כדי לא לחצות איזשהו קו. אבל אני חושב שזה אבל הכי משמעותי. לאן הדבר הזה יוביל? כי אתה סופר את היומים, ותושבי הצפון, 100,000 האנשים שכבר אמרו להם, כנראה כבר ב-1 בספטמבר, גם כן לא תחזרו ליישובים, שנה שלמה מחוץ ליישובים. לאן הדבר הזה הולך לפתרון? עכשיו, בדרום, קשה, מורכב, ארוך, יש לך end state, אתה יודע להגיד, חבר'ה, מיטות, חיסול, חמאס, אני לא מסכים להגדרות, אני חושב שהן הגדרות מאוד לא נכונות, הן חוקות ממציאות, אבל אתה תצליח את האיום הזה, להסיר אותו כמעט באופן משמעותי.
בוא נגיע לאחריות שלך על כיפת ברזל, אז 100 רקטות נורות באותו זמן מתוך לבנון, זה נועד לזה שכיפת ברזל פשוט לא תצליח להוריד את זה כי יש עומס יותר מדי גדול?
קודם כל אני לא חושב שזה האתגר הכי משמעותי שאנחנו צריכים לצפות. אגב, אני מסתכל דרומה, 7 באוקטובר והחודש הראשון, המערכות והיכולות התמודדו עם הרבה יותר מאשר 100 רקטות במטר.
בארבע שעות הראשונות היו כמה אלפי רקטות?
בארבע שעות הראשונות היו מעל 3,000 רקטות, רק ב6:30 עד 10:30 בבוקר באותו יום שבת ארו.
ומהבחינה הזאת התמודדות הייתה טובה לדעתך?
תראה, אין פה אף פעם הרמטיות ואין פה אף פעם 100%. וכשאתה אומר מתחים, אתה לא צריך ליירט את הכל. יש לך היום יכולות לדעת ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה, כמובן זה עניין של זמן ומרחק, אבל יכולת מאוד גבוהה לדעת בדיוק לאן כל רקטה מיועדת ליפול בקרקע.
אתה יודע, יכול לחזות את המסלול שלה בצורה מדויקת.
מדויקת מאוד. וככל שעובר זמן, אתה יותר ויותר מדייק את זה, עד השלב שזה נקודת ההחלטה האחרונה, שאתה צריך ליירט אותה. ורקטה שהולכת ליפול בשטח פתוח, אתה לא רוצה לבזבז עליה חימוש. מערכה ארוכה עם הרבה מאוד חימושים.
טוב, זה גם עולה המון 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 כסף. כל כיפת ברזל.
הכסף הוא לא שיקול. אני אומר לכם את זה
כי לצבא יש צ'ק פתוח.
לא, לא בגלל זה. כי אתה לא רוצה שהשיקול הכלכלי יישב בראש של אותו מפקד שיושב עכשיו במרכז ניהול הירוטים וצריך ליירט את הרקטה ולהגיד, רגע, עכשיו $100,000, $200,000 האלה, זה הולך ליפול במקום שהוא לא רלוונטי. במשוואה הזאת של ביטחון לאומי, העלות של המיירט מול האיום היא לא רלוונטית, זה פרופוגנדה. כי בסוף, לתוך המשוואה הזאת תכניס הרבה מאוד דברים. עבדות בנפש, יש להם ערך כספי. אובדן ימי עבודה, תחושת הביטחון של אנשים, אתה יכול לשקלל את זה בעלות. אין פה עניין של כסף, אני אומר לכם את זה, באחריות רבה.
אז זה רק שטח פתוח, לא שטח פתוח?
שטח פתוח, לא פתוח, זה אחד. יש לך רקטות בכלל, שאתה רואה תוך כדי מסלול, בכלל נופלות בשטח האויב. לא מעט כאלה. אגב, סטטיסטית, כשליש ממטרות שצד שני יורה, אתה לא צריך להראות אותם. ולכן שאתה אומר 100, זה נשמע כזה, וואו, איזה מספר דמוני.
זה גם במקרה של חיזבאללה, לא רק חמאס?
גם במקרה של חיזבאללה, אפילו יותר משליש מהם, נופלים בשטחים פתוחים, לא משנה אם זה נקרא הר מירון, או זה נקרא רמת הגולן, או כל מקום אחר.
כי אין דיוק בטילים האלה?
אחד, הוא ירי סטטיסטי. ואני תמיד אומר את זה, קח עכשיו 10 כדורים ביד, תעמוד על קו השלשה בכדורסל, זרוק אותם לעבר הסל. איפה יפגעו הכדורים? פיזור כזה ואחר.
אבל פה יש לנו טכנולוגיה, אפשר לכוון בצורה מדויקת, גם
לא
בצד שלהם.
אבל לא על קטיושות, קטיושות זה נשק מלחמת העולם השנייה.
בדיוק, תלוי על הסוג שלה, זה הקטיושו, הגרד 20, הגרד 40, אתה שם את זה על משגר רב קני, וזה משגר את ה-20 האלה, והפיזור שלהם הוא בגדול, כמו שאמרתי, 10 כדורים, זורק אותם לאוויר, ואיפה הם מתפזרים.
אבל נסראללה תמיד הדיבור שאם הוא רוצה לכוון על הרובוט בחדרה, הוא יכול?
שאלת וענית ביחד, אם הוא רוצה. הרי לפני כמה דקות ניסינו להסביר בדיוק למה הוא מנסה לשמר את התיחום הזה מחוץ לעזה, כי כמו שאנחנו דיברנו והזכרנו קודם את בהירות, הוא מבין שאם הוא יירה מדויק על חדרה או חיפה או תל אביב, אנחנו מיד עברנו למקום אחר. ולכן זה לא מקרה.
אז זה נוח לשלוח את הקטיושות, שגם הוא יודע ששליש מהם נופלות במקום לא ברור, ועוד שני שליש ישראל יכולה לירד בגדול?
בתשובה קצרה הייתי אומר כן, והייתי אפילו מרחיק לכת עוד צעד אחד קדימה, ואני גם לא בטוח שהוא לא בכוונה יורה למקומות כאלה, כי יש לו גם עניין של הנה תראו, הגבתי. עכשיו, מה התוצאה? איך זה היה פחות רלוונטי לבייס שלו בתוך לבנון? ולכן אני גם לא יהיה מופתע אם הירי הוא כזה של בוא האזור הוא מספיק, המסה היא העניין, ואיפה זה פוגע, פחות חשוב, בנקודת מבט שלו.
עמוס, סיירת לא מזמן בגבול הצפון, היה דיבור לפני כמה שבועות שמש הכל שם הרוס, הקיבוצים הרוצים, זה המצב?
אני לא הייתי אומר שהכל הרוס. אגב, רוב הנזק הוא לא מהתלול מסלול שצביקה מתאר עכשיו, אלא דווקא מירי הנוטט, שהוא אכן מדויק ומזיק מאוד. אבל כן, יש בקיבוצים כמו מסגב עם ומנרה, וגם בערים ועיירות, מטולה, קריית שמונה, יש נזק משמעותי מאוד לבתים, בהנחה שאפשר יהיה לעבוד שם שלא תחת האיום, ייקח חודשים רבים כדי לתקן את הנזקים. מה שחיזבאללה נותן לנו עכשיו, זה איזה טעימה מהיכולות שלו, וזה במסגרת אותו משחק של איומים ומשוואות שצביקה מדבר עליו. בשלב היותר מאוחר, אם אתה מגיע להסלמה כוללת, צריך להגיד, היכולות שראינו בדרום, הן שונות, המסה הרבה יותר גדולה, אז מדברים על 150 אלף, אני לא יודע לספור את זה במדויק, וחלק מזה זה מרגמות, וחלק מזה זה אכן קטיושות קצרות טווח ולא מדויקות. אבל יש לחיזבאללה יכולת פגיעה, שמגיעה כנראה גם עד אילת, ויש יכולת של טילים מדויקים, מדברים על מאות, צריך לזכור שהופתענו, הזכיר את זה צביקה, הופתענו לגבי יכולות וכוונות של חמאס, גם בעניין הזה ייתכן שיש שם דברים אחרים, אנחנו רואים את היכולות האיראניות, כמו שהן מופגנות בהקשר של המלטים, במלחמה של רוסיה ואוקראינה, גם פה יש שימוש אינטנסיבי במלטים, יש מודיעין שאיראן מספקת לחיזבאללה, ואנחנו רואים סימנים ראשונים של זה. אם אנחנו מגיעים למלחמה כוללת, אנחנו צריכים להבין שעם כל היכולות שלנו וכל המערך הרב שכבתי שיצרנו פה, הממדי הנזק הם אחרים לחלוטין. מהצד השני, הנזק בבירות גם יהיה מסיבי ביותר, אבל אני חושב שהציבור הישראלי, אני לא דוגל בהפחדות, גם ככה אנשים פה בצדק
מפחדים.
חוששים מאוד אחרי כל מה שקרה מאז השבעה באוקטובר, והרבה הנחות יסוד שלנו התנפצו. אבל אני חושב שכן צריך להיות איזשהו מהלך של הכנת הציבור, להבנה שזה משחק אחר לחלוטין. זאת אומרת,
שדובר צהל צריך להגיד, מה תכינו מים, אוכל,
לא,
פסטות.
אז אולי פחות, אבל לפחות להבין, כשאנשים מדברים באולפני טלוויזיה הרבה פעמים, ודופקים על השולחן,
אנחנו נתקוף, אנחנו ננצח.
היום, אנחנו נשמיד, נהרוס וכו'. אז כן, ישראל חזקה יותר מחיזבאללה, וכן, אחרי מלחמה, הנזק שחיזבאללה יספוג, ומדינת לבנות יספוג, יהיה חמור יותר ודבסטייטינג, יותר מזיק בטווח הארוך לצד השני. אבל אנחנו, מה שאנחנו נספוג פה לא דומה לשום דבר שהתנסינו בו עד עכשיו. וגם ליכולות שלנו יש איזושהי מגבלה בהיקפים, בעוצמות. מי שינהל את מרכז העירותים שצביקה דיבר עליו קודם, יצטרך לקבל החלטות הרבה הרבה יותר קשות בתוך הסיפור הזה. האם אני מגן על בסיס חיל האוויר? האם אני מגן על חדרה? האם אני מגן על אשקלון, על תשתיות אחרות של חשמל, של אנרגיה? או שאני עסוק עכשיו בהגנה על האוכלוסייה האזרחית? אפשר יהיה גם וגם, אבל לא עד הסוף.
עימות, מלחמה, לחימה משמעותית עם חיזבאללה, לא דומה, גם לא לשיבה באוקטובר עם חמאס, ג'יהאד וכל שאר הארגונים בעזה. חיזבאללה כבר מזמן לא ארגון. זה סמי צבא, סמי מדינה, הוא בנה פה יכולות שאני לא מכיר הרבה מדינות וצבאות מסודרים, שיש להם כאלה יכולות של תלול מסלול, של כלי טייס בלתי מוישים, ועוד שאר מרכיבים מהגנה אווירית ואחרים. זה סמי צבא, זה מדינה בתוך מדינה שמסתכלים רגע מההיררכיה ודרך היכולות והבנייה, כמובן הכל בעיקר או בזכות הספונסרשיפ שלו שנקרא איראן, אבל גם לא מעט דברים שהוא בנה ושכלל לעצמו עם הזמן. עכשיו, שאתה מסתכל בסוף וחבר את הכל ביחד, אין ספק שאתה מנסה להשוות ככה. מבחינת ההיקפים, ההיקפים של חיזבאללה הם הרבה יותר גדולים, שאתה מסתכל פר מתח או פר יום לחימה, לכל מה שאנחנו מכירים, עד רמה של אלפים ביום. הדבר השני זה הכיסוי של שטח מדינת ישראל. אז אתה מדבר על מערכה דרומית, אז אתה בעיקר מתחם לך פחות או יותר את קו ירושלים, תל אביב, דמיוני, מזרח מערב ודרומה. אתה מסתכל עכשיו על האיום הצפוני, 75% לפחות משטח מדינת ישראל, מחוסה ומאוים, באיום ישיר ומשמעותי. עכשיו, שאתה מסתכל על כל הדברים האלה, עימות מול חיזבאללה, בעיה ונידרש אליו, אני חושב שאי אפשר להשוות אותו מול חמאס, בעיקר בשלושה דברים. אחד, ההיקפים. הדבר השני, אני חושב שאורך העימות מול חיזבאללה, הוא לא יהיה 5 חודשים, 6 חודשים וכו'. הוא לא יהיה. אני יכול להסתכן ולהגיד, כי חיזבאללה פועל בתוך מדינה, ומנופים ומאלצים ומרסנים ומאזנים מול מדינה, הגם שזה ארגון או מדינה בתוך מדינה, יש לו השפעות ויש לו תופעות אחרות לחלוטין.
זאת אומרת שזה הרבה יותר קצר.
אני חושב שזה הרבה יותר...
קצר וכואב.
הרבה יותר קצר, כן. ועכשיו פה העניין באמת של העוצמה בתוך הזה, שזה המרכיב השלישי.
שזה אולי מה ששר הביטחון גלן דיבר עליו, שעדיף לעשות את זה כבר ולגמור עם זה, אתה אומר.
אני חושב שאנחנו נדבר פה על מספר שבועות קטן, מאוד עצימים, מאוד משמעותיים. אמר עמוס, כואבים לשני הצדדים. זה בהחלט יהיו פה שבועות ספורים מאוד מאוד מאתגרים.
וזה שווה את זה?
השאלה היא לא שווה, כי אם זאת הייתה שאלה, אז כמובן היינו פותרים את זה מיד, השאלה אם יש ברירה.
לא, יכולת לעשות את זה כבר לפני 4 חודשים לכאורה.
אבל עדיין היה לך את הפרק זמן הזה, ולכן השאלה היא כרגע הטיימינג ולא...
ויש ברירה?
אני חושב שככל שעובר זמן, אין לנו מנוס מלהפעיל את הפטיש ואת המנוף הצבאי, כדי להביא את אותם 3 דברים שדיברתי עליהם קודם, גם היו בעין, גם מנגנון האכיפה וגם חופש הפעולה.
אז מבחינתך, מחר מלחמה מול לבנון?
שוב, לא יודע מה זה מחר מלחמה, אני חושב שכל יום שעובר, מקרב אותנו ולא מרחיק אותנו מהאיום הזה, בטח שדפוסי הפעולה ממשיכים להיות כאלה, שהבקה והרחבת הגזרה, זה לא רק גליל עליון, גליל מערבי, זה גם רמת הגולן, ולכן יש פה גם עומקים, גם רוחב, גם כמות. הדבר הזה, זה 2 מכוניות, שלא יודעים באיזה נקודה הן מתחילות, אבל הן מאיצות נוסעות אחת לשנייה. אם היה לנו עודים את המרחק, אז היינו גם חשבים בדיוק את הנקודה, אם זה מחר, מחרתיים או בעוד חודשיים, יש פה מרכיבים נוספים שמשפיעים על הזמן, ולא תמיד אנחנו שולטים במרכיבים האלה, גם פנימיים, גם מול האויב, אבל גם מעטפת בינלאומית שהיא חלק מהעניין.
עמוס, יש תסריט של ישראל פותחת במתקפת פתע מול חיזבאללה מחר, מחרתיים, שבוע הבא?
יש תסריט כזה, הוא לא נראה לי מאוד מאוד סביר עכשיו, ושוב, ערכות העיתונות, ערכות המודיעין, הרי התנפצו כל כך הרבה פעמים ב-7 באוקטובר והלאה. אבל ב-11 באוקטובר, זה כבר פורסם, כבר לא איזה סוד גדול, הייתה כוונה, הן של שר ביטחון גלנט והן של בחירי צהל, להנחית מתקפת פתע על חיזבאללה, על הנהגתו, אותו דיון מפורסם, קבינט המלחמה, נתניהו לא רצה, קשור גם בלחצים של ביידן, זה הרגע שבו דרעי ונתניהו מושכים את אייזנקוט וגנץ, מה זה בדש בקדם, הרבה יותר מזה.
עכשיו לממשלה.
כן, עכשיו לממשלה ולקבינט המלחמה, כדי בעצם לסכל את הרעיון הזה של גלנט.
אבל 11 באוקטובר זה עוד הפתעה, ב-14 במרץ זה כבר לא הפתעה.
נכון, אבל זה בפירוש עניין שנשקל, יכול לקרות. אני חושב שמבחינת הצבא, לוח הזמנים העדיף הוא לאפשר עוד זמן להתכונן, קצת ללקק את הפצעים מעזה, לאפשר הכנה יותר טובה, לראות איזה פערים יש בהגנה על העורף, ביכולות האחרות. יש פה עוד מרכיב מאוד מאוד משמעותי, שהוא ארצות הברית. והאמריקאים, כפי שביידן נותן לנו באותו שבוע, הדונט המפורסם הרי כוון גם אלינו, בהקשר ההוא. אני חושב שגם עכשיו הם לא רוצים את זה. עמוס הוכשטיין, השליח של ביידן, אומר פעם אחר פעם שתפקידו למנוע. גם יכול להיות תרחיש אחר, יכול להיות איזשהו חצי הסכם אמריקאי, לא משובח במיוחד, לא נוח לישראל, אבל שמרוויח איזה שנה לכל הצדדים. אם אתה שואל האם ב2-3 הקרובות יש סיכוי גדול יחסית לעימות בצפון, כן. אני לא בטוח שהתחנה הראשונה שלו עוברת דרך מלחמה מלאה, ייתכן שהאמריקאים יצליחו למנוע את זה עכשיו, אבל האינטרסים המתנגשים האלה יותר מחודדים מאשר בעבר, וכמובן האיראנים, אני חושב שלאיראנים נוח יותר לשמור את זה על אש בינונית. אנחנו סופגים, הם לא משלמים מחיר, אתה לא רואה כרגע התנהגות אחרת של ביידן, ונשיא טראמפ, ממשל טראמפ בינואר 25, יכול להיות פה עוד מרכיב מאוד מאוד חשוב בתמונה.
צביקה, עם כל האיומים האלה יש גם בצפון, גם במרכז, גם בדרום החוטים, כשהצבא מגיע לפרוס אפילו את כיפת ברזל או מערכות הגנה אחרות.
התחלנו ב-7 באוקטובר בזירה מרכזית עזה, זירה משנית צפונית, אבל עדיין שאתה אומר זירה ראשית, זירה משנית, זה נכון לצבא הירוק המתמרן, שחיל אוויר מערך הגנה אווירית צריך להיערך, הוא מתייחס לשתי הזירות האלה כזירות פעילות, כי זה לא משנה את התושבים בקריית שמונה, במטולה או ברמת הגולן, מבחינתם כשיורים עליהם 100 או 70 או 30 רקטות, הם זירה עיקרית ובצדק. איפה בא לידי ביטוי העניין של התעדוף של הזירות? לגבי, נקרא לזה, העומק של ההגנה, את כמות המערכות שאתה יכול לייצר בהסתכלות ככה אורכית מהשכבה הנמוכה ועד הגבוהה, וכמה הדדיות אתה מייצר ביניהם. עכשיו תמיד, עולם ההגנה הוא לעולם יהיה בחוסר. תמיד יהיה לך יותר נכסים להגן מאשר מקורות שיש לך כדי להשתמש. אין מערכות הגנה אווירית שנמצאות היום בימחים או במחסנים. כולם היום, עד היום, מהשבעה באוקטובר, נמצאים בהערכות מלאה.
גם מביאים עוד.
והערכות הזאת היא משתנה כל הזמן. זה האתגר. האתגר שלך הוא לקיים הערכות מצב ולשנות את הערכות. אחד, לפי תעדוף של זירות. שתיים, לפי הסוג של האיומים. ושלוש, גם אז אתה לומד, כי אתה מתחקר תוך כדי, ואתה רגע איפה שלי פה פערים, ופה תורפות, ובוא נשנה, ובוא נתאים הערכויות. ומערך הגנה אווירית מוצא את עצמו בהתחלה בקצבים יותר מהירים, ככל שעובר הזמן פחות, אבל גם בתעדוף בין זירות, וגם בתוך המרחבים בזירות עצמם, כדי למקסם בסוף את היכולות האלה. אבל כמו שאמרתי קודם, אין פה 100%, אין פה הרמטיות, זה לא תוצאה של כמה סולות או כמה מערכות, בוודאי כשהם מספר נתון, בוודאי כשהאיומים הם רב-זירתיים והם עצימים.
מערכת הלייזר שאמורה להיכנס מתישהו זה Game Changer?
מערכת הלייזר היא לא רלוונטית למערכה הזאת. זה קודם כל בוא נתחיל.
חכה, בוא נראה כמה זמן תסחב במלחמה.
היה איזה ניסיון קרוב לשבעה באוקטובר, שהנה מחר בבוקר היא נמצאת, אני זוכר
ראש... זה מאוד זול ונראה כמו מדע בדיוני בעיקר.
אני זוכר ראש ממשלה שקראו לו בנט, שאמר שתוך שנה, אני זוכר שראינו אותי, אחרי זה אמרתי חברים, לפני 25 זה לא יהיה, אני עדיין דבק ב...
אנחנו מתקרבים ל-25 כמו שעמוס אמר.
כן, 25 בין ינואר לדצמבר, אני חושב שזה יותר קרוב לדצמבר מאשר לינואר. אין ספק שמלחמה כזאת היא מקצרת תהליכים. בתהליכי בניין כוח, שאתה מייצר יכולות ומערכות חדשות, מלחמה כזאת היא מקצרת תהליכים. כי היא סוג של מעבדה ושדה ניסוי, שאתה לוקח עכשיו יכולות חדשות, מעמיד אותן על חצר אחורית מול זירת איום, ואתה מרוויח הרבה מאוד תועלות מהתהליך הזה.
אבל כשאתה מסתכל 5 שנים קדימה, לייזר יהיה חלק מהפתרון, רוב הפתרון?
אין לי ספק שלייזר יהיה הפתרון. לייזר זה הדבר הבא. אגב, כבר מדברים עליו 20-30 שנה, כן? כן. רק הוא בינתיים. מלייזר נוזלי ללייזר מוצק. התקדמנו פה גם בעניין הזה. אני חושב שבצדק אנחנו מסתכלים על הלייזר כאיזשהו פתרון שאמור להשתלב בתוך המערכות. הוא לא יחליף את המערכות, הוא ישתלב במערכות. כמו כל דבר, הוא מתחיל בשלבים. כי הלייזר בעוד 30 שנה, הוא לא יהיה לייזר בעוד 2 או 3. בשלב הראשון אתה מכוון אותו להיות השכבה הנמוכה מתחת לכיפת ברזל, שהוא ירדד למעשה עומסים מכיפת ברזל, בכל מה שקשור לפצצות המרגמה והרקטות הקיצרות טווח ממש לקילומטרים הספורים. ככל שנתקדם בזמן, אני מעריך שאנחנו נראה גם את הלייזר מתפתח לעוד עולמות תוכן, כלי טייס בלתי מוישים, רחפנים וגם טילים ורקטות ארוכים. לכן אין ספק שהיא התפתחות חשובה, היא מערכת שתצטרף בצורה אינטגרטיבית למערכות הקיימות, היא תשתלב בתוך המערכות ותצליח בסוף לקחת את כיפת ברזל ולמקד אותה לפלח של מטרות שהיום הוא צריך לעשות הרבה יותר.
התחלנו עם פוליטיקה, נסיים עם פוליטיקה, כותב יאיר נתניהו בטלגרם, איפה הוא היה חיל האוויר בשבעה באוקטובר, ואחר כך הוא ממשיך בקבוצות ימין, מה עשיתם אלוהים ישמור, טבח קפלן, לא נשכח ולא נסלח.
טוב, בסדר, אי אפשר בלי זה כנראה. הם עדיין חמים על חיל האוויר בקבוצות הביביסטיות, זה הכל נולד עוד פעם מהסרבנות לכאורה של טייסי המילואים לאורך תקופת הניסיון של ההפיכה המשטרית. בסך הכל, תראה, לחיל האוויר יהיו תשובות לתת כמו לאחרים, אבל מרכז המחדל לא יושב אצלו, השאלה הגדולה היא השאלה המודיעינית בהיבט של שבק ואמן, והאופן שבו התנהל המטכ"ל ב-7 באוקטובר עצמו, המטכ"ל בפיקוד הדרום.
והגנה על התושבים ברגע שהתחילה החדירה של החמאס.
אם חיל האוויר היה מקבל את ההתראה המוקדמת ופורס את המסוקים ואת המלטים שלו בזמן, התוצאות היו אחרות. אבל אני לא חושב שרוב האשמה מונח שם, זאת אובססיה. היא לא מפתיעה, אנחנו נראה עוד הרבה התקפות כאלה, לא רק על מחה, אלא גם על ראש אמן ועל רמטכ"ל, הסיפור הזה עוד רק מתחיל.
חבל שהיינו צריכים את השבעה באוקטובר כדי להוכיח את הנאמנות של כל אותם אנשי מילואים, חיל אוויר, אנשי מילואים.
ודעתו לא הוכיחו.
בסדר, זה לא נמדד, אנחנו לא מתפתחים בעולם של העובדות.
כמי שפה בדיוק, כמי שפוגש, מדבר ורואה את האנשים, לא היה אחד שבשבעה באוקטובר מיוזמתו לקח את עצמו, את חפציו, והגיע לטייסת, לתאי השליטה, לכל מקום שהוא. אגב, לא רק בחיל האוויר, אבל מאחר וציינת פה את חיל האוויר כאיזה מושא העניין, אבל לא רק חיל האוויר. ולצערי, לא היינו צריכים את השבעה באוקטובר להוכיח את הנאמנות של אותם אנשים שביום פקודה הם ישימו בצד כל מחלוקת וכל ויכוח וכל פלגנות, לובשים את המדים, לובשים את הסרבל ומגיעים להילחם, עושים את זה עד היום.
עמוס הראל, צביקה חיימוביץ', תודה רבה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, נחזור לפה ביום שלישי הקרוב. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלכין, מאיה בניסן ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, סוף שבוע שקט שיהיה.